לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש בני טוקר.
יומן לפי שעה ליום ראשון תדווה באלול תשע"ח באולפן בני טוקר. נעסוק ביומן גם בביקורו של ראש הממשלה בליטה, הדוקטור אפרים זורוף בביקורת נוקבת, איך אפשר להתעלם מחלקם של הליטאים ברצח היהודים בשואה. נשורך פה גם עם אילנה רדה, אימה של תאיר, שהיא מקווה שיפתח משפט חוזר בעקבות עבודתו של עורך הדין ירום הלוי. גם על תל אביב, שם איומים של ראש העיר רון חולדאי לפנות לבגץ אם העבודות בגשר יהודית לא יחלו לאלתר. ולרב נתן אל נתן, מועמד של ש"ס לראשות עיריית תל אביב, יש מה לומר, גם הוא מתכוון לעתור לבגץ אם חולדאי פנה אומר הוא מנותק מהתושבים. גם על מהפכת התחבורה בירושלים, כרטיסי הרב-קו, מה יעשו אלה שאין להם כרטיסי אשראי, איך הם יתינו, מה עם הילדים, האם הם ייתקעו בדרכים. לשוחח פה עם יוסי סעידוב מארגון 15 דקות. וגם הכתבה בעיתון הארץ נגד הפקולטה באריאל לרפואה, יגאל כהן אורגד, נגיד האוניברסיטה, משיב לכתבה ואומר, הם התעלמו מהנתונים שסיפקנו להם. ועל עוד נושאים ככל שיותיר לנו הזמן, אז הנה רבע. ראש הממשלה בנימין נתניהו מסיים ביקור בליטה, שם השתתף בפסגת המדינות הבלטיות בווילנה. אנחנו משוחחים כעת עם דוקטור אפרים זורוף, מנהל מחוז ויזנטל בירושלים. שלום לך.
שלום וברכה.
אז ראש הממשלה אומר לראש הממשלה ליטאי, שכפי שהוא יודע, בליטה הושמדו כמעט כל היהודים על ידי הנאצים ומשתפי הפעולה עמם, אבל הוא לא אומר במפורש הליטאים, משתפי הפעולה הליטאים, ואני מניח שאתה לא כל כך מרוצה מהדברים.
זה בלשון המתה, ממש בלשון המתה, מה שקרה בעיניי פשוט בושה. ליטא היא אחד מהמדינות המובילות את מה שאנחנו קוראים עיוות השואה. זאת אומרת, הם לא מכחישים שהשואה התרחשה, אבל הם מנסים להעלים את התפקיד החשוב שמלאו משתפי פעולה מקומיים, וכך בחשבון שרק במזרח אירופה שיתוף פעולה עם הנאצים כלל השתתפות ברצח המוני. הם גם מנסים להשוות, ליצור סימטריה מזויפת בין פשעי השואה ופשעי הקומוניסטים, וזאת מכמה סיבות. א', אם למדינה יש בחירה בין להיות מדינת רוצחים או מדינת קורבנות, אז ברור שהם מעדיפים להיות קורבנות, וזה מובן, אבל אם באמת פשעי הקומוניסטים הם רצחם, אזי יהודים ביצעו רצחם, כי היו יהודים קומוניסטים שהיו מעורבים בפשעים האלה נגד עמי מזרח אירופה. עכשיו, אם יהודים ביצעו רצחם, מה לנו להלין עליהם? בקיצור, הם כל אחד השם, אף אחד לא השם. עכשיו, הדבר הזה נמשך כבר 25 שנה. ליטא היא בין המובילות. היום, במשך המון שנים, הייתה הכי גרועה. היום האוקראינים עולים עליהם. אבל איך אפשר לשבח את הליטאים על המאמצים להם, שנציח את השואה? זה אבסורד. זה פשוט אבסורד. זה עיוות טוטלי של המציאות האמיתית.
אולי מדובר באמירה של פוליטיקאי שרוצה ככה ליצור אווירה טובה.
סליחה, בני, אם אתה זוכר, לא מזמן היה פיאסקו של החוק הפולני, ואז אמר ראש הממשלה, ומאוד שמחתי לשמוע את זה סוף סוף ממנהיג ישראלי, ישראל לא תסבול עיוות השואה. ומה הוא עושה עכשיו? הוא לא למד כלום, הוא לא למד לקח. כנראה, או שזה לא מעניין אותו. וזה דבר עצוב, הרי מי צריך להיות קרב השמירה של הנרטיב היהודי של השואה, אם לא ראש ממשלת ישראל? הרי כשהוא בא לפה לליטה ולא מתייחס למה שקורה, זה בעצם אור ירוק להמשיך, להמשיך לעבד, להמשיך לשקר, להמשיך להעניק כיבודים לאנשים שנלחמו נגד הסובייטים, אבל בתקופת השואה רצחו יהודים. איך אפשר להפוך אדם שרצח יהודים בזמן השואה לגיבור לאומי? אז הוא היה גיבור נגד הסובייטים.
למי אתה מתכוון?
גיבור החלשים בשואה.
להפוך...
לאדולפס, רמנאוסקס, ליונס נורייקה, ללוקשה, יש רשימה שלמה של אנשים כאלה. נקראים בתי ספר על שמותם, נקראים רחובות על שמם. הנה, השנה מקדישים את כל השנה לזכרו של אדולפס רמנאוסקס, שהיה מפקד של יחידת פורעים ליטאית, שבתקופה הראשונה של אחרי הפלישה הנאצית, הם היו מעורבים ברדיפת יהודים בעיירה גרושקנינקה, שזה בדרום מזרח ליטא. תשמע, אני נפגשתי עם יושב ראש הפרלמנט הליטאי, עם הוועדה של, לא עם יושב ראש הפרלמנט, יושב ראש הוועדה שיזמה את היוזמה הזאת, כי הוא לכבד את זכרו בשנת 2018, שנת המאה להולדתו, לא היו מוכנים לדבר איתי, הם התייחסו כאילו בבוז ובזלזול לממצאים שהראיתי להם. כי בעצם מי שמעלה ספקות בקשר לרומנאוסקס, זה, זאת אומרת, זה סוג של בגידה נגד ההיסטוריה המזויפת של ליטא.
אז כמו שאתה אומר, באמת הדברים היו צריכים לאמר אחרת שם בביקור בליטא.
כן, תראה, אני לא יודע מי הסביר לראש הממשלה מה בעצם קורה בליטא, אבל יש פה מגמה, הוא בא עם מספר בקשות, הוא רצה להשיג כמה הישגים. עכשיו, קודם כל, מה שאם הבנתי נכון, הליטאים בכלל לא נענו, כי הפחד שלהם זה בני הרוסים, אז... זה שהוא התעלם מהפשעים שלהם בשואה לא עזר לראש הממשלה מבחינת ההיענות שלו להתאם לבקשות שלו בקשר לאיראן ולאיחוד האירופי. אז בכלל, אתה יודע, זה כמו הסיפור הזה שלא רק היהודי נאלץ לאכול את הדגים המסריחים, הוא גם גורש מהעיירה.
אתה אומר זה לא עזר לו הפעם.
כנראה שאולי קצת, אבל תראה, זה פשוט, אני כל כך טעתי. אם ראש הממשלה היה קורא את הספר שעכשיו, שכתבתי יחד עם רותה ונגייטה, הסופרת ליטאית שגילתה שקרובים שלה היו מעורבים ברצח יהודים, ויצא לפני כמה חודשים בהוצאת ידיעות בעברית, תאמין לי, הוא לא היה מסוגל להגיד את מה שהוא אמר שם.
אוקיי, אנחנו נודה לך על הדברים, דוקטור אפרים זורוף, מנהל מכון ויזנטל בירושלים. תודה רבה לך על הדברים.
אוקיי, תודה לכם.
תודה. אנחנו חוזרים לעסוק שוב בפרשת תאיר רדה. כבר בשבועות האחרונים שמענו שפרקליטו של רומן זדורוב, שאושה ברצח תאיר רדה, אוסף חומרים לקראת בקשה למשפט חוזר. אנחנו משוחחים כעת עם אילנה רדה, אמא של תאיר, שלום לך.
שלום ובוקר טוב.
ובכן, אנחנו רוצים לשמוע ממך, מה דעתך על המהלך הזה? האם אתם, משפחת רדה, אתם תולים תקוות בפעילות הזאת של ירום הלוי, פרקליטו של רומן זדורוב?
קודם כל אני אבהיר מלכתחילה במשפט פלילי, משפחת הנרצח או הנרצחת לא קיימים. לכן קיים איזה ארגון שנקרא משפחות נרצחים ונרצחות, שמנסה להקנות איזה שהם חוקים או זכויות שצריכות להיות לנו. אני לא יכולה לעשות דבר, גם אם יכולתי עכשיו לקחת חוקר פרטי ולמצות איזושהי ראייה פורנזית או כל ראייה אחרת, או אפילו הודעה אמיתית מהרוצח, אז לא הייתי יכולה לעשות עם זה דבר ולא להגיע לזה למשפט או לדיון משפטי בכלל. לכן התקווה...
גם באמצעות עורך דין, אם היית לוקחת עורך דין, גם לא הייתי יכולה?
גם באמצעות עורך דין. זה שעבדו עלינו בהתחלה, ואמרו שיש לנו זכויות, ושאנחנו יכולים לקחת עורך דין, מדבר שבמשפט הפלילי, אנחנו לא יכולים לעשות את זה. בוא נאמר ככה, המדינה עושה לנו טובה, אם היא נותנת לנו אפילו להשתתף בדיונים. שתבין באיזה רמה אנחנו נמצאים.
זאת אומרת, זה בעצם מדינת ישראל נגד הרוצח, במקרה הזה זדורוב, וזהו.
נכון, נכון.
אתם לא מעורבים בעניין, לא יכולים...
ממש לא. אנחנו גם, כאילו, אמנם זה דברים שמעט מעט השתנו, אנחנו לא זכאים לקבל מידע על הדיונים, אנחנו לא זכאים לקבל מידע מתי הדיון, על עסקות טיעון, אנחנו לא יכולים... להערער על דבר שנמצא במשפט, לא יכולים להעיד, לא יכולים להביא עדים מטעמנו. דבר ושום דבר, יותר מזה, גם האבסורד הוא שמשפחת משפחת הרוצח מקבלת קצבה, מקבלת הזדמנות שנייה לחיים. הרוצח מקבל הזדמנות שנייה לחיים, אפשרות לשקם את חייו. משפחת הנרצחת, כלום. היא לא קיימת, אנחנו לא סובלים, אנחנו לא זקוקים לעזרה, אנחנו מממנים הכל מכיסנו, אנחנו רצים לבד, אנחנו ודרך לא דרך משיגים את המידע, לפעמים אפילו בדרכים לא ראויות, אבל זה דברים שלאט לאט משתנים על ידי הארגון שהוקם, בשנים האחרונות ארגון משפחות נרצחים ונרצחות.
אז במקרה הזה שאת שמעת על עורך דין ירום הלוי, שהוא בעצם רוצה לעבוד שיהיה משפט חוזר, זה טוב לך? את מרוצה מהעניין הזה?
במקרה הזה אני מאוד מברכת כל דבר וכל ערעור שמתקדם ומגיע למקומות הנכונים, ומאפשר למצות את האמת באמת. כי אני עד היום חיה עוד בתקווה שימצאו את הרוצחים של תאיר. אני בספק רב מאוד על כל פסיקת בית המשפט שנעשתה במחוזי בשני הערכאות. פסק הדין הזה בעיניי הוא לא ראוי, זו דעתי שלי, ואני תקווה.
פסק הדין שאיפה, על איזה פסק דין את מדברת שהוא לא ראוי?
בשתי פסקי הדין של המחוזי.
שבעצם קבעו ש...
מחוזי בנצרת.
שמה הם קבעו?
קבעו חד משמעית שזה דורוב הוא הרוצח.
כן.
והתקווה שלי היחידה, שמי שמייצג את דורוב, וכיום זה ירום הלוי, שכידוע הוא משכמו ומעלה, ואני תקווה שיעשה את הדברים נכון וביושרה, ונגיע לפחות לזכות הזאת להרער על המשפט ועל הפסק דין, ולפתוח את המשפט מחדש. אני בשלי, בדרך לחץ חברתי, אני משתדלת גם לעשות את זה. יש לי דף פייסבוק, רדה אילנה, ששם אני מזמינה את הציבור גם לחתום על עצומה וגם להיות שותפה על כל הדברים שאנחנו אוספים וחומרים שהוסתרו גם מעינינו וגם מעיני הציבור, וניסו כמו כל העשר שנים להסתיר את האמת מה באמת קרה בזירת הרצח.
לאחרונה גם הוצאת ספר, תאיר, נכון?
נכון. בספר אני מגוללת מין מסע שלי ושל תאיר ביחד. מי שליפתה אותי וכתבה את הספר זה שרון רופא אופיר, מי שהייתה כתבת ידיעות אחרונות והייתה איתי בכל הדיונים מטעם המקצוע שלה, ואחר כך היה יכולתי בדו שיח מאוד כנה וישר לנהל איתה דברים וללכת ולבדוק אותם. ואני כותבת על המסע פה, מי זאת תאיר בכלל? הלא רק בשורות מספר או במילים מספר תיארו שזו ילדה מקסימה ונהדרת ורקדנית ויפה, אבל את אורח החיים שלה, את התנהלות היום-יום שלה, את הסביבה שלה, את איפה שהיא נולדה, מה היא עשתה בחיים שלה, אף אחד לא טרח להגיד, ומי שקורא אז יבין שיש פה הרבה אבסורד לרצח, הרבה אבסורד שזה קרה לתאיר, והרבה, הרבה מיתוסים נשברים גם מבחינה משפטית. אני מביאה את הדרך שלי ואת ההתנהלות שלי מיום הרצח, את ההתנהלות שלי בגידול של תאיר, את המעורבות שלי בחיים שלה, וגם אני מביאה אסמכתאות חתומות, לא המצאות שלי ולא סיפורי בדים, כמו שעשה בית המשפט, אני מביאה אסמכתאות שהמשטרה חתומה עליהן, אני מביאה חטפים, חקירות של ילדים, אני מביאה ראיות, או לשפוט.
כן. הנה, נקטעת לנו, כן. אנחנו עדיין איתך?
מה? כן, ודאי.
אז אוקיי. אז אנחנו מקווים שבאמת האמת יצא לאור. אם יהיה משפט חוזר, אולי יהיו דברים חדשים. אנחנו מודים לך על הדברים, מאחלים לך שנה טובה. אילנה רדה, תודה רבה לך.
שנה טובה גם לציבור.
תודה רבה לך.
תודה וגם לך.
היום אמור לפוג האולטימטום שהציבה עיריית תל אביב לחברת נתיבי איילון, שאמונה על ביצוע עבודות על גשר יהודית בתל אביב, ואנחנו משוחחים בעניין הזה עם הרב נתן אל נתן, המועמד לרשות עיריית תל אביב, יושב ראש ש"ס בתל אביב. שלום לך.
שלום, צהריים טובים לך ולמאזינים.
צהריים טובים. ובכן, איך אתה רואה באמת את הסוגיה הזאת? האם האולטימטום הזה של עיריית תל אביב זה משהו שיכול לגרום באמת לביצוע עבודות? איך אתה בכלל רואה את כל העניין הזה?
אני מאוד מאוד מקווה שהאולטימטום הזה לא ישפיע על שר התחבורה. כמו שאני מכיר אותו, אולטימטומים לא כל כך משפיעים עליו. אבל אנחנו למעשה רואים פה התנהלות מאוד מאוד לחוצה של חולדאי בתקופה האחרונה. אנחנו נמצאים לפני הבחירות והוא נמצא ממש ממש בלחץ. לאחרונה הצטרפו הרבה מאוד מועמדים לבחירות, והוא מתחיל להרגיש שהקרקע בוערת מתחת לרגליו, אז הוא חושב שעל ידי זה שהוא יקדם אג'נדות אנטי-דתיות, זה יסייע לו להיבחר, ולזה הטעות הגדולה שלו, שלמעשה הציבור כבר מאס בכל ההתנהלות הזאת שלו, שהוא במקום לקדם את תושבי העיר, הוא מתעסק רק במותג תל אביב, הוא מנסה להפוך את תל אביב לעיר עולם, לעיר שבה הכל מפואר, גדול, מדהים, כמו ניו יורק, כמו פריז, אבל בדרך את התושב הקטן, שהוא למעשה אמור לקבל את השירות, שוכחים אותו. הקשר הזה הוא למעשה דוגמה חיה לכל הסיפור הזה. כבר לפני עשרות שנים אושרה תוכנית לגשר הולכי רגל מעל איילון שם ברחוב יהודית. מדובר על גשר להולכי רגל, אפשר לקדם גשר בתוך שנה, להרים גשר במקום, אבל לא, החליטו לעשות תחרות אדריכלים, והביאו אדריכלים מכל מקום, שיתנו גשר מפואר ומיוחד ממינו, והשקיעו פה 70 מיליון שקל, 5 שנים של תכנון וביצוע, בשביל איזה גשר להולכי רגל. ובסוף מה אנחנו מקבלים? גשר שהוא מנותק מהצורך של התושבים. התושבים כבר לפני 20 שנה יצריכים את הגשר הזה, ולא שנשבו ויחכו שנים על גבי שנים, רק שיעשו להם איזשהו גשר שהוא איזשהו פסל אדריכלי מדהים. זה מה שקורה. אם היו עושים בונים גשר להולכי רגל אמיתי, מה שהתושבים באמת צריכים, אז כבר היה מזמן, ולא היה צריך לעצור את האיילון לא בשבת ולא בחול, כי היה אפשר לבנות גשר בלי לעצור בכלל את האיילון. אבל את חולדאי למעשה התושב לא מעניין, אותו מעניין להראות שגם אצלו יש בתל אביב קשרים מיוחדים, וזה למעשה גם התוכנית הבאה שלו. אנחנו שמענו כבר על התוכנית של קירוי איילון, זה לקחת את כל איילון ולקרות אותו, ומה הדבר הזה? זה גם משהו מגלומני, משהו מטורף, שבו הוא רוצה לקרות את איילון, ומה עם כל הפקקים שיווצרו, שיצטרכו לסגור את איילון במשך חודשים? זה לא מעניין תף אחד, העיקר להגיד, הנה, אנחנו עשינו פרויקט מדהים ומיוחד, ומה עם התושב? התושב יכול לחכות.
ואתה אומר, קורא לשר התחבורה לא להיכנס, זאת אומרת, גם אם יהיה אולטימטום...
אין שום משמעות לאולטימטום הזה. בסך הכל, זה לא באמת שזה האפשרות היחידה. אף אחד לא ישב בלבדוק האם יש חלופות אחרות. אני פתחתי את מסמכי המכרז בשבוע שעבר, אחרי שכל הסיפור יצא, וקראתי אותו. זה מכרז אב קרס של 500 עמודים. המכרז הזה כבר נכתב לפני שנתיים, וכבר שם כתוב שיעשו עבודות, בשישה סופי שבוע יעשו את העבודות של, של ההקמה של הקורות. זאת אומרת, כבר אז החליטו שזה הפתרון היחיד, אף אחד לא ישב לבדוק ולראות האם יש חלופות אחרות, האם יש אפשרויות אחרות. אני בכלל חושב שכל הסיפור הזה של הגשר יצא מכל פרופורציה. אנחנו מדברים על גשר להולכי רגל שבשבילו מובחנים להפוך את העולם. אנחנו אצלנו החלטנו שאם אכן בסופו של דבר ראש העירייה חולדאי יגיש עתירה לבגץ, גם אנחנו נגיש עתירה לבגץ על עצם הצורך בגשר כזה במקום הזה. האם העלות שווה את כל התועלת שיש לנו? האם הסבל שהתושבים יצטרכו לסבול בגלל הסגירה של הילון וההוצאות המיותרות של עשרות מיליוני שקלים על גשר להולכי רגל זה מצדיק לעשות את הדבר הזה, או שבאמת צריך לעשות משהו פונקציונלי לטובת התושב ולא משהו שהוא רק יהיה בשביל להדיר את שמו של חולדאי?
אוקיי, אנחנו נודה לך על הדברים. המועמד לראשות עיריית תל אביב ויושב ראש ש"ס בתל אביב, הרב נתן אל נתן, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
בתוך מספר ימים ככל הנראה כבר הנוסעים בתחבורה הציבורית בבירת ישראל בירושלים לא יוכלו יותר לשלם במזומן לנהג ולקנות כרטיס, אלא מהפכת הרב-קו רק באמצעות הכרטיס הרב-קו הטעון כבר. ומה יעשה מי שאין לו, או מי שעבד, או קשיש? לכך אולי יהיו פתרונות מסוימים, אבל לרוב לא יהיו פתרונות. אנחנו משוחחים בעניין הזה עם יוסי סעידוב מארגון 15 דקות, ארגון צרכני תחבורה ציבורית בישראל. שלום לך.
שלום.
אז אתם, אני מבין שמצד אחד מברכים, מצד שני אתם טוענים שיש פה הרבה בעיות עם התוכנית הזאת.
נכון. קודם כל צריך לומר שבגדול מדובר במהלך חיובי. כן. נהגי התחבורה הציבורית לא צריכים להתעסק עם עודף ולהיות קופאים ולהתעסק עם כסף. ולא להיות מודיעין ולא להיות מאבטחים. הם צריכים להתמקד בנסיעה, וככל שהם יתעסקו פחות במזומן ובתשלום ובעודף, הנסיעה של כולנו תהיה הרבה יותר מהירה. מהצד השני, מנקודת המבט של הנוסע, משרד התחבורה מבטל את האופציה לשלם במזומן אצל הנהג, אבל לא נותן את החלופות הראויות לנוסעים, ובמיוחד לא לתושבי ירושלים. עד היום נוסעים יכולים לרכוש את כרטיסי הנסיעה שלהם במזומן אצל הנהג, ומעכשיו הם לא יכולים לעשות את זה. ובמקום מאות נהגים ששימשו עד היום כמקום שבו אפשר לקנות כרטיסים, הנוסעים מקבלים כמה עשרות בודדות של מכונות, רובן לא מקבלות, מזומן. אלו שכן מקבלות ממזומן לא מחזירות עודף. ובמקום לעשות את הרפורמה הזאת כמו שצריך לעשות אותה, בצורה מכובדת, אטרקטיבית, שטובה לנוסעים, לפזר מכונות בכל רחבי העיר שמקבלות מזומן ונותנות עודף, אנחנו בעצם מקבלים רפורמה שבה כל החובות מוטלות על הנוסעים, ומשרד התחבורה נמנע מלעשות את משהו, את חובותיו כלפי הנוסעים.
לפי מה שהבנתי, עדיין קשישים או כאלה כן יוכלו לרכוש עדיין במזומן אצל הנהג.
אנחנו מקבלים מידע מאוד שגוי על וסותר את עצמו על הרפורמה הזאת. באוטובוסים ובתחנות נתלים בימים האחרונים הודעות שאומרות שהמכירת הכרטיסים אצל הנהג תופסק לחלוטין. אבל מי שכן ירצה לקנות במזומן או שיתקע בלי, יצטרך לקנות רב-קו אצל הנהג, זאת אומרת שהוא ישלם לפחות פי שניים ממחיר הנסיעה, כשישים ישלמו אפילו פי שלוש ופי ארבע, כי הנסיעה אצלם היא ב-50 אחוז הנחה. אבל אנחנו מדברים על ירושלים, זאת עיר שהיא גם הכי ענייה בארץ, גם העיר הכי חרדית בארץ, גם אוכלוסייה ערבית הכי גדולה בארץ, כל האוכלוסיות האלה, שהן פחות זמינות לאשראי ויותר משתמשות במזומן. כמות עצומה של ילדים ובני נוער שמשתמשת בתחבורה הציבורית ואין לה חלופה אחרת. כל האנשים האלה, מאות אלפי נוסעים, בעצם תקועים. זאת לא הדרך שבה עושים רפורמה. זאת לא הדרך שבה מעודדים את הנוסעים להשתמש בתחבורה ציבורית. כדי להפוך את התחבורה הציבורית לאטרקטיבית, כדי לעודד נוסעים להשתמש בה, צריך לייצר חלופות, צריך לאפשר מכונות למכירת כרטיסים במזומן, כמו בתל אביב, לאפשר מכונות למכירת כרטיסים במזומן בתחנות, כמו בביתר עילית וכמו בחיפה. אני לא מדבר על ברלין ואני לא מדבר על לונדון, אני מדבר על דברים שקורים בארץ ומתרחשים בארץ. וכאשר משרד התחבורה עושה את הרפורמה הזאת בצורה כל כך מנותקת מהנושאים, היא באמת מעלה ספקות מאוד גדולים בנוגע לרמת המקצועיות, לרמת הקשר שבין האנשים שמקבלים את ההחלטות לבין נושא התחבורה הציבורית.
ואתה אומר, עם כרטיסי אשראי כן יהיה אפשר במכונות שמפוזרות בירושלים לקנות כרטיסי נסיעה חד פעמים, או שגם זה לא יהיה?
אנחנו מדברים על כ-100 מכונות שמפוזרות רובן במרכז העיר ולא בשכונות, שבהן כן אפשר לרכוש באשראי, כאשר אין עובדות.
באשראי כרטיס בודד, לא רב-קו,
כן? לא, אתה יכול לקנות את כל, אתה לא יכול לקנות רב-קו, אבל אם אתה מגיע עם רב-קו טעון, אתה יכול להטעין אותו בכל מיני סוגי נסיעות, כל מיני סוגי חוזים.
לא, אבל אם אין לך רב-קו, זאת השאלה, אם אתה יכול לקנות
כרטיס. אם אין לך רב-קו, אתה תצטרך לקנות רב-קו. אצל הנהג אתה תוכל לקנות רב-קו אנונימי, שלא מקנה לך הנחות במקרה שאתה בן נוער, סטודנט או אזרח.
מה זה רב-קו חד פעמי?
זה רב-קו אנונימי, לא, הוא לא חד פעמי, אבל הוא רב-קו ללא תמונה, שאתה יכול להטעין אותו בכסף.
אבל כרטיסים לא יהיה יותר בכלל, אתה אומר.
כרטיסים לא יהיו בכלל. מצד השני, אם אתה רוצה לקבל את ההנחות, אתה צריך לגשת לאחת מעמדות הרב-קו בירושלים, יש שבע כאלה, ולהנפיק כרטיס. כן. עכשיו אני רוצה צריך להבין במה מדובר. ילדים בני 5 בישראל צריכים כבר לשלם על הנסיעה. זאת אומרת שכל ילד בן 5, משרד התחבורה מצפה ממנו שילך ביחד עם הוריו לעמדות הרב-קו שבהם התורים ארוכים, בין חצי שעה לשעה, יצלם את עצמו, ימסור מידע אישי על הילד שלו למשרד התחבורה, במטרה לקבל כרטיס. כאשר אנשים היום, אנחנו נמצאים במאה ה-21, יש טכנולוגיה של אינטרנט, יש דרכים אחרות להנפיק כרטיסים.
כרטיס רב-קו, אתה מתכוון?
כן.
ומה לגבי קשיש שלא יהיה לו את זה, מה יעשה בה, או יעלה על האוטובוס?
אותו דבר, קשיש שיהיה בלי רב-קו אישי שלו, עם תמונה שלו, לא יזכה לקבל את ההנחות.
אבל לפי מה שהבנתי, גם בעוד מקומות בארץ, הרפורמה הזאת אמורה להיות בסופו של דבר, לא?
הרפורמה הזאת מתחילה בירושלים ואמורה להגיע לכל הארץ. ושוב, הרפורמה הזאת היא רפורמה טובה, היא צריכה להתרחש. הנהגים לא אמורים להיות קופאים, היא טובה גם לנהגים והיא טובה גם לנוסעים, היא תזרז את זמני הנסיעה. אבל הדרך שבה היא מבוצעת, כאשר לא מאפשרים לנוסעים חלופות ראויות לקנות כרטיסים במזומן, כמו שהנוסעים רגילים, היא רפורמה לא טובה.
לקנות כרטיסים במזומן או רב-קו במזומן?
לקנות כרטיסים במזומן. גם כשאתה מנפיק לעצמך כרטיס רב-קו, אתה תצטרך להטעין אותו בחוזים, למלא אותו בכסף.
כן. לא, זאת אומרת, אתה קורא, אתה רוצה את הפתרון של המזומן, או גם שתהיה אפשרות עדיין כמו פעם לקנות כרטיסים חד פעמים? זאת השאלה.
אנחנו רוצים פתרון, קודם כל, שמאפשר לטעון את הרב-קו במזומן. זה הדבר הראשון. זאת אומרת שכאשר יהיו במרבית התחנות בירושלים ובתוך האוטובוסים מכונות לקניית כרטיסים במזומן, אנחנו נאמר תודה מאוד גדולה למשרד התחבורה. בכזה מצב, אם אתה עדיין מתעקש לקנות כרטיס במזומן אצל הנהג, בכזה מקרה, אתה יודע, אולי באמת מגיע שתשלם קצת יותר, כי מעכב את הנהג, מעכב את הנוסעים ומעכב את כולם. אבל המטרה צריכה להיות תמריץ חיובי ולא תמריץ שלילי. זאת אומרת, אנחנו מצפים שנוסעים יהיו יכולים לרכוש כרטיסים במזומן, במכונות, זאת לא טכנולוגיה עתידנית, זאת טכנולוגיה שקיימת, בתחנות ובאוטובוסים.
אוקיי. הבנו את העניין, אנחנו מקווים שאכן קולך יישמע. יוסי סעידוב מארגון 15 דקות, תודה רבה לך על הדברים.
תודה לכם.
בסוף השבוע התפרסמה כתבה בעיתון הארץ שהיו בה הרבה דברי ביקורת על הפקולטה לרפואה שהוקמה ונחנכה באוניברסיטת אריאל. שמענו את השר בנט שמגיב לדברים ואומר שהגילדה האוניברסיטאית שמתנגדת לתחרות ושינויים הוא לא ייכנע לה. אנחנו משוחחים בעניין הזה כעת עם נגיד אוניברסיטת אריאל, יגאל כהן אורגד, שלום לך.
שלום וברכה.
אז איך אתה מתייחס לביקורת ולדבריו של שר החינוך?
קודם כל, אני כועס ברמה העיתונאית, באתיקה העיתונאית, בגילוי הנאות להתנהגות של כתב הארץ. העמדנו לרשות הכתב את כל הדוחות של ועדת הבדיקה. בוועדת הבדיקה היו דוחות שכללו 1,000 עמודי נספחים. הוא קיבל תשובות לכל השאלות שהוא שאל. הוא לא התייחס לאף אחת מהתשובות, הוא לא התייחס לאף אחת מהעובדות, הוא כתב כתבה שהקשר בינה ובין המציאות, כי גרועה מזו של הברון מינכאוזן במציאות. מי מנוער שעוד זוכר את הברון מינכאוזן. אז קודם כל אני חושב שהמלאכה עיתונאית חייבה את העיתונאי המכובד של עיתון הארץ לתת את העובדות, אחרי זה יכול היה לומר את כל הביקורות שהוא רוצה, אבל לתת רק את הביקורות שלא מבוססות על אף אחת מהעובדות, ולא לתת לי לקורא לדעת שעמדו לרשותו הנתונים האחרים, לדעתי לא מכובד, לא יפה, פוגע במוניטין הרב דורי של הארץ. יש לי ויכוחים עם הארץ, אז קיוויתי שלפחות ויכוח אפשר לנהל על בסיס נתונים ולא על בסיס דמיונות. עכשיו לגופו של עניין, אלו?
כן, אנחנו שומעים כל מילה.
לגופו של עניין. בניית הפקולטה או בית הספר לרפואה באריאל נמשכה במשך כ-12 שנה. לא ש-12 שנה לא עסקנו בהוראה ומחקר. לפני למעלה מ-12 שנה, יותר קרוב ל-20 שנה, זוהה מחסור הצפוי ההולך וגדל ברופאים בארץ. והיו המלצות בידי משרד הבריאות איך לטפל בנושא. המלצות ועדת פזי, אדם מצוין שעמד בראש ות"ת. אנחנו אימצנו את ההמלצות ופתחנו את לימודי הקדם רפואה כהכנה, פיתחנו את לימודי המחקר. כך שכאשר הגשנו את הבקשה...
לא, אתה איתנו?
כאשר הגשנו את הבקשה לפתיחת לימודי רפואה קליניים, זה 4 שנים, אחרי 3 שנים הפרה-קליניות, המוקדמות, היינו כבר מצוידים במערכת אנושית, מחקרית, מלמדת וחוקרת. את הדברים האלה בדקנו לא אנחנו, ולא ועדה פוליטית בראשותו של בנט. את הנושאים בדקה ועדה מקצועית, שאף אחד לא יכול להתווכח עם ההרכב האנושי והמקצועי שלה. הוועדה הזו כללה את מנכ״ל משרד הבריאות לשעבר, שהוא פרופסור מלא באוניברסיטת תל אביב, הוא משנה למנכ״ל של בית חולים שיבא, ואחראי לקשר שבין בית חולים שיבא לבין האקדמיה. היא כללה את הדיקן לשעבר של בית ספר לרפואה בירושלים, פרופסור עודד מכנס, שהוא חבר האקדמיה הישראלית למדעים, שגוף העליון בתחום המדעי. היא כללה את פרופסור גליק, שהיה ממקימי הפקולטה לרפואה בבאר שבע, ודיקן הפקולטה. כללה גם את פרופסור אסתר מיקרוביולוגית מבאר שבע, ואת פרופסור ראו, שהסגן דיקן בפקולטה לרפואה בטכניון. הוועדה הזו עבדה באינטנסיביות, ויצא בדוח מפורט מלא, אחרי מספר חודשי עבודה, עם כאמור 1,000 חודשי נספחים. הנושא הזה נידון בוות"ת, נידון במל"ג, נבדק על ידי הצוות החוקר, הצוות הבודק, וכולם המליצו בחיוב. עיתון הארץ בחר לצטט את הגורמים האינטרסנטיים שהם פועלים ופעלו נגד הרחבת לימודי הרפואה בישראל.
אז אתם מגובים ככה.
עד כאן הקוף א'.
כן.
והגיבוי האמיתי הוא חוסר ברופאים. חוסר במקומות לימודים. צריך לשאול היום כמחצית מאלה שמתחילים סטאז' בארץ, מתחילים לתוך יש למד ולמדו בחוץ לארץ. ומגיעים לארץ בתת רמה, וכמובן, בדרך כלל, יש מקרים שמגיעים ברמה טובה. וכמובן, רק יכול להרשות לעצמו ללמוד בחוץ לארץ, מי שאבא שלו יכול לשים סדר גודל שבין 500,000 שקל למיליון שקל למטרה הזאת.
אז הפקולטה לרפואה יוצאת לדרך, אוטוטו כבר יתחילו להירשם, או שזה...
נכון, 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 נכון.
כבר לקראת נכון. שנה הבאה, שנת הלימודים האקדמית היום?
לא, לא לקראת שנת הלימודים שמתחילה בעוד חודש וחצי, אלא שנת הלימודים שמתחילה בעוד כ-13 חודש. אני רוצה להזכיר שמרגע שבר אילן קיבלה אישור לפתוח בצפת עד שהתחילו לימודים, לקח שנתיים, אצלנו מדובר בשנה.
ולגבי המרכז הרפואי שנבנה בתחומכם, זה גם ישרת את התושבים?
זה, ואולי... חלק, זה חלק מהתפיסה המעניינת והחריגה של אוניברסיטת אריאל. אנחנו במשולב, עם, במסגרת הקמפוס הרפואי, מקימים מרכז רפואי שכולל שורה של שירותים מתקדמים מרפואת חירום, ועד MRI ו-CT וחדרי ניתוח בינוניים, ומכונים לגסטרו ולשיקום לב וכדומה, שיתנו שירותים לאוכלוסייה היהודית וערבית באזור הקרוב ובאזורים מרוחקים יותר. אנחנו רואים את זה כחלק מהשליחות והתפקיד של האוניברסיטה, לא רק להכשיר כוח אדם, אלא גם להיות מעורב במתן שירותים לאוכלוסייה האזורית.
אז נודה לך על הדברים, נגיד אוניברסיטת אריאל יגאל כהן אורגד, תודה רבה לך על הדברים. בהצלחה.
כל טוב.
תודה.
תודה.